כפי שהזכרתי בשבוע שעבר, אנחנו עוסקים במהלך שאפשר לקרוא לו בניין האדם, שמטרתו בניין המשפחה בעם ישראל. רק בתמצית, אנחנו עוסקים בשיעורים האחרונים, עסקנו בצורת האדם, כפי שאומר רש"י בפרשת בראשית, הדעה והדיבור. הגענו לעניין הדיבור. ושבוע שעבר דיברנו על הנושא של תקשורת. כשעל פי המינוח המודרני, קראתי לזה תקשורת בין אישית. כלומר, אנחנו צריכים לדעת לתקשר כל אחד עם החבר שלו, עם החבר שלו, עם השכן שלו, קל וחומר עם אשתו, ואנחנו צריכים לבנות את התקשורת הזאת על יסודות של יחס חיובי לאדם השני, של הבנה, של הקשבה ושל רצון להיטיב. שאלו אותי בסוף השיעור, מה קורה? מישהו אחר לא רוצה להיטיב. האם אתה תיטיב לו ותיטיב לו ותיתן לו? במילים אחרות, מה זה, אנחנו פריירים? קודם כל, אני יכול לענות בצורה קצרה מאוד, כן, אנחנו פריירים. שמעתם פעם על אברהם אבינו? אברהם אבינו, מגיעים אליו אנשים, הוא רואה לפניו פתאום שלושה אנשים. כולם יודעים שאברהם אבינו, כבר כשהוא היה ילד, הלך ושבר את כל הפסלים שהיו אצל אבא שלו. כולם יודעים שאברהם אבינו נלחם נגד עבודה זרה. והשלושה אנשים האלה נראים כמו בני אדם, פשוטים, נכנסים בתור עובדי עבודה זרה לבית של אברהם אבינו. אז מה אברהם אבינו עושה? מה? חוצפה? איך אתם באים אליי בצורה כזו? לא. הוא מגיש להם סעודת מלאכים, מתחנן שהם ייכנסו ויאכלו. ורק תוך כדי הדברים הוא אומר להם, רחצו רגליכם. למה רחצו רגליכם? מסבירים לנו חז"ל, כי הם היו משתחווים לאבק שעל הרגליים שלהם. זה היה עבודה זרה שלהם. יש עובדי שמש, ירח, הם היו עובדים אבק. שונה מאוד. לא איזה בני אדם כל כך רציניים וגדולים. אבל אברהם יודף אחריהם שיתארחו אצלו, ורק בעדינות אומר להם, תרחצו את הרגליים. טוב, יש מצבים שבן אדם נותן לשני, וזה לא טוב לשני. הזכרנו את זה, שילד קטן, לדוגמה, לא צריך לתת לו את כל מה שהוא מבקש, לא צריך לפנק אותו יותר מדי. דווקא מתוך הרצון להיטיב, אנחנו מסוגלים גם להגיד לו לא. אבל זה צריך הדרכה, צריך שכל ישר, צריך הרבה פעמים הדרכה מבחוץ, כשהמצבים מסובכים. אם אתה נמצא בתוך מריבה עם מישהו אחר, הדבר הכי קל לך לעשות זה להגיד, לא מגיע לו. אני אעשה לו טובה. יש אנשים שאומרים אפילו, אני אעשה לו טובה, אני אנקום בו. זה ילמד אותו להתנהג בצורה נכונה. יש איסור דאורייתא, לא תיקום. לא רק לא תיקום, אלא לא תיטור. מה זה לא תיטור? לנטור, לזכור את מה שהוא עשה לך רע. כן? ואם חז"ל דוגמה אופיינית, בא בן אדם לשכן שלו, בא ראובן, שכן שלו שמעון, בא ראובן לשמעון, אומר, בבקשה, תשאיר לי פטיש. שמעון אומר, מה, להשאיר לך פטיש? עוף מפה. למחרת, בא שמעון לראובן, אומר, בבקשה, תשאיר לי מברג. אז מה ראובן צריך לעשות? קודם כל, ודאי אסור לו לנקום ולהגיד, לא, אני לא אשאיר לך מברג. אבל יותר מזה, אסור לו להגיד, הנה, קח מברג, תראה שאני לא מתנהג כמוך. איסור דאורייתא לעשות לו דבר כזה. אלא הוא צריך בלב שלם לתת לו מברג. כמובן, צריך שהמברג יחזור. אבל הוא צריך לתת לו את המברג ברצון להיטיב. ואומר הרמב״ם, כך בונים חברה אנושית מתוקנת. ולכן, אני היום רוצה להרחיב קצת את הנושא ולדבר על תקשורת חברתית. מה פירוש תקשורת חברתית? דיברנו על זה שאדם צריך להיות רגיש לזולת. טוב, רגיש לזולת. אנחנו מבינים, אני בא, יש לי חבר, חברותה, שותף לחדר, קל וחומר, שותף לחיים, אשתי. אני צריך לשים לב מה הצרכים שלה, מה מפריע לה אולי, מה כואב לה, מה חסר לה. מתוך זה אני בא להתייחס אליה בצורה סימפטית, ואנחנו גם באים ומדברים ומתקשרים. זה אחד על אחד, וזה בן אדם שאני קשור אליו. אבל תארו לעצמכם שאתם יושבים פה בחדר אוכל, ויש לכם שולחן שלם של בחורים, ולא כולם אתם קשורים אליהם. נכון, אתם לומדים באותו מוסד, אבל עם זה אתה לומד חברות, אז זה איתך באותו שיעור, והוא בכלל, אין לכם אין שום קשר, יש דברים כאלה. יש מוסדות גדולים. יש סימן מיוחד בשולחן ערוך, בתוך ההלכות של דיני ברכות, יש הלכות דרך ארץ. נימוסים. מה זה נימוסים? דרך ארץ פירוש הדבר אומרים חז"ל שאתה צריך להתנהג בעדינות גם עבור עצמך. אתה צריך להיות בן אדם עדין, נעים. גם כדי להתחשב באחרים שמסביבך. יש מציאות כזאת שבן אדם עושה משהו והשני לא נעים לו. אדם אחד אוכל ומשאיר בלגן כזה לפניו שהשכן מסתכל, אין לו כבר תיאבון לאכול. יש הנחות לגבי העניין הזה. בן אדם לא מתנהג בכל צורה שהוא רוצה. זה עדינות אנושית. הדבר הזה הוא מאוד חשוב מבחינה חברתית. אני זוכר, פעם הלכתי באיזה מקום ברחוב, פתאום שמעתי מרחוק מוזיקה. טוב, מוזיקה זה יכול להיות דבר נחמד. אבל אני הולך ומתקרב, ואני לא שומע מוזיקה, אני שומע כאילו שאני עומד בחתונה ליד התזמורת, ליד הרמקול של התזמורת. אני עוד במרחק של 3 בתים מהדירה שמשמיעים את המוזיקה הזאת. זה אומר שהאנשים האלה שמשמיעים את המוזיקה עבורם, בסדר, הם אוהבים את המוזיקה הזאת, אין בעיה. הם משמיעים את המוזיקה באוזני כל השכונה. אולי אנשים אחרים בשכונה רוצים שקט. אולי הרעש מפריע להם. בכלל, אנחנו קצת מגזימים ברעש, כן? הזכרתי את התזמורות בחתונה. הרבה פעמים אני צריך לבקש מהתזמורת קצת להוריד את העוצמה של הרמקולים. אפשר לנגן מוזיקה, אפשר לשיר, אפשר לרקוד בעדינות. עם התלהבות, להתלהבות גדולה מאוד, אבל לא צריך לצעוק את המוזיקה. מוזיקה יותר יפה כששומעים אותה בליצה. יש פעמים מיוחדות, מצבים מיוחדים, רוצים להגיד, בקול גדול. בסדר. אבל נחזור לדוגמה שלי. אם היהודי הזה משמיע את הרמקולים אצלו בבית, את המוזיקה אצלו בבית, בקול כזה שבמרחק של 5 בתים, אני מדבר על בתים משותפים, בתי מגורים, לא דירות, 5 בתים לכל כיוון שומעים את המוזיקה הזאת כאילו שאתה עומד לידה, יש פה בעיה חברתית. אני לא יודע אם הוא מכיר את כל האנשים שגרים ב5 בתים מסביב. באותה מידה יש בעיה חברתית. אם בן אדם אוכל בחדר אוכל, והוא עושה משהו לא נעים על השולחן. התקשורת החברתית גם צריכה להיות מבוססת על רגישות, על עדינות. יש דברים שממש אסור לעשות אותם. יש אנשים שמלכלכים את הרחוב. זה כבר אמרו חז"ל, למה אתה מלכלך את הרכוש שלך? מה זה הרכוש שלי? כן, זה הרכוש שלך ושלו 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 של כולכם. מותר לך ללכלך? לבית של החבר שלך אתה נכנס ומשאיר לכלוך? יש אנשים לצערנו שעושים גם את זה. בן אדם הולך ברחוב, אוכל משהו, זורק את הקליפות, את השאריות, את הניירות. ולצערנו הדבר הזה קיים. כן? אני לא יודע מי עושה את זה, אבל אני הלכתי פעם לפני כמה זמן, הלכתי ברחוב, ראיתי מכונית עוברת, זורקים מהחלון נייר עטיפה. באמצע הרחוב. בן אדם מלכלך לאחרים את הרחוב. יש פה בעיה של תקשורת חברתית. מה פירוש תקשורת חברתית? ואמרנו שהבסיס של תקשורת אישית היא הרגישות והרצון להיטיב. היהודי הזה חסר לו אחד מהשניים או אולי שניהם. הוא זורק את הזבל שלו החוצה, או שהוא לא חושב על זה שזה מפריע לאחרים, או שלא אכפת לו. פס וחלילה, הרבה יותר חמור. יכול להיות שהרצון להיטיב ליד הבית שלו, הוא ידאג שיהיה נקי. כלומר, התקשורת עוברת את הגבולות האישיים. מה הבעיה עם הגבולות האישיים? גבול אישי זה מצב שאני מכיר את האדם. אני עובד איתו. ברור לי שאני חייב, כדי שהחיים שלי יהיו טובים, אני חייב להתחשב. אבל כשזה מגיע לחברה, אני לא תמיד מבין את העניין. אני אומר, טוב, תראה, אני דואג לעצמי, אני דואג לחבר שלי, אנחנו בסדר. מה, זה מישהו אחר, אני בכלל לא מכיר אותו. לכן הרבה יותר קשה לתפוס את היסודות של תקשורת חברתית, מאשר לתפוס את היסודות של תקשורת אישית, שגם כן דיברנו עליהם שיעור שלם. אבל בגלל זה באתי לתת שיעור נוסף. ותבינו את העדינות. כן? קצת הלכות מהשולחן ערוך. זה אורח חיים. זה לא בדף שנתתי לכם. אבל שולחן ערוך, אורח חיים. באמצע הלכות ברכות, סימן קוף עין, דברי מוסר שנהג אדם בסעודה. אז כפי שאמרתי, חלק מדברי המוסר, הם עבור האדם עצמו. שהוא יתנהג בצורה טובה, מכובדת, וחלק, הם עבור אחרים. כן? זה דברים שנאמרים פה בפירוש, יש על זה פירושים. הנה, כתוב דוגמה, לא ישוך פרוסה ויניחן על גבי השולחן. אדם משאיר פרוסה עם סימני השיניים שלו, כן, עם הנשיכה, ומניח אותה חזרה באמצע השולחן. אולי מדובר שהיו כל הפרוסות על השולחן. אומר המשנה ברורה, מפני שנמאסה לבריות. אתה שם לאנשים באמצע השולחן דבר שמאוס להם. כן, אתה נגסת מהפרוסה הזאת, זה לא נעים להם. צריך ללמוד את העדינות הזאת. וזה מאוד חשוב. לפעמים אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כבר חושבים שמבחינה חברתית הכל מותר. מה זה נקרא הכל מותר? הזכרתי פעם שאמר לי יהודי חכם שיש מושג בחברה הישראלית שנקרא לדבר דוגרי. מה זה לדבר דוגרי? כולם מכירים את המושג, אבל היהודי הזה שהיה מומחה ביחסים בין בני אדם, הוא אמר לי, אני אסביר לך מה זה דוגרי. דוגרי זה משחק כזה שאתה בא לחבר שלך ואומר לו, שמע, אנחנו הולכים לשחק משחק שבו אני אפגע בך, אני אעליב אותך, אני אגרום לך מצוקה, אבל אסור לך להגיב. אלה כללי המשחק. זה המשחק שנקרא דוגרי. מה זה אומר? שיש מושגים שהשתרשו בחברה הישראלית שאומרים כאילו טוב להתנהג בצורה גסה. יש בתורה איסור שנקרא הונאת דברים. יש הונאת ממון. הונאת ממון זה לרמות מישהו ולהציג לו מחיר, גידו שזה מחיר הוגן וזה באמת מחיר מופקע. אבל יש הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? זה לגרום לבן אדם מצוקה. ואתה בא לדוגמה, אתה אומר לו, שמע, אתה עכשיו עם כיפה וציצית, אני זוכר אותך כשאתה היית מחלל שבת. לא נעים. אפילו אם אין אף אחד מאחר מסביב. ואתה מזכיר לו דברים, הוא שינה את כיוונו. הוא עכשיו רוצה להיות אחרת. אולי לא נעים לו להיזכר בדברים האלה. לבוא לבן אדם ולדבר איתו דברים כאלה, זה איסור של התורה, שנקרא איסור הונאת דברים. וחז"ל אומרים שהעונש הזה חמור מאוד. וזה היסוד של דבר שכולם מכירים, אבל לא כולם מקיימים, שזה נקרא הלכות לשון הרע. מה זה לשון הרע? יש בלשון הרע כמובן צד אישי. אני מספר על החבר שלי, אני גורם לא עוול. אבל לשון הרע יותר ממה שהוא אישי, הוא עניין חברתי. אני בא לדבר לשון הרע, אני מקלקל את האווירה החברתית. נכון, אני מקלקל לבן אדם הזה, אבל אני מקלקל גם את מי ששומע. ובדרך כלל, יש מצבים שאני בא ולוחש רק לבן אדם אחד ואומר לו, אתה תשמע, רק אתה. זה עוד לא לשון הרע כל כך חברתית. אבל בדרך כלל זה לא ככה. בדרך כלל, מה מקובל בלשון הרע? יושבים מסביב לשולחן, מתחילים לדבר, אתם שמעתם מה הוא עשה? זה האב טיפוס של לשון הרע חברתית. וכאן, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו במכון מאיר מזכירים הרבה את מי שהיה רבנו הגדול, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שהרבה מאיתנו זכינו ללמוד אצלו. הרב צבי יהודה ידוע שהיה נלחם על ארץ ישראל ושהיה מלמד הרבה דברי אמונה, אבל הרב צבי יהודה היה חוזר ומדגיש פעם אחרי פעם את העניין הזה של לשון הרע. כשכל עשרות השנים שהוא הנהיג את ישיבת מרכז הרב, הוא נתן לבחורים, שם מדובר בבחורים, רוצים לשבת, ללמוד, בחורי ישיבה, בחורים קבעו את סדר היום שלהם לבד, בעזרת הרבנים. אבל היה דבר אחד שרב צבי יהודה קבע. כל יום, חצי שעה לפני תפילת מנחה, לומדים כולם ספר שמירת הלשון של החפץ חיים. זה ספר מוסר של החפץ חיים. יש ספר הלכות שנקרא החפץ חיים, וספר שמירת הלשון זה המוסר. הייתה מודעה של רב צבי יהודה, כל יום חצי שעה שמירת הלשון. כי העניין של לשון הרע היה עניין בסיסי. כשרב צבי יהודה היה בא ביום כיפור, לפני יום כיפור, לתת שיחה, על מה הוא דבר? יום כיפור, כל השנה, כל העבירות, כל הדברים שיכולים להיות, כל התיקונים שצריך לתקן. הרב צבי יהודה היה מדבר במיוחד על לשון הרע. הוא היה מביא לנו הרבה פעמים פסוק, שזה שייך בדיוק לעניין הזה. איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. אל תחשבו רע על החבר. אם לא תחשבו, גם לא תדברו. צריך יחס חיובי. אז מה אמרתם לפעמים? היחס החיובי מוגזם? זה תתייעצו. הכלל הוא, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. מה עשה הלל? כמו אברהם אבינו. בא אליו בן אדם, הרגיז אותו, עצבן אותו, שאל אותו שאלות מטופשות, בזבז לו את הזמן, זלזל בו. לא, הנשיא של עם ישראל, גדול הדור, ראש הסנהדרין. הלל עשה את הכל בסבלנות, ענה לו. ואל יהי קפדן כשמאי. אומר הרב קוק, מה זה יהי קפדן כשמאי? הוא לא תלמיד חכם? מתי? שמאי הוא תלמיד חכם גדול. ולפעמים תלמיד חכם גדול צריך להיות גם קפדן. אבל אתה לא שמאי. קודם כל תהיה ענוותן כהלל, וגם לא הלל. מה שבטוח, קודם תהיה עדין. קודם תהיה נחמד. קודם תתייחס לאנשים ביחס יפה. אחר כך יהיה לך תלמיד חכם גדול שידריך אותך ויגיד, עכשיו צריך להיות קפדן. עכשיו צריך להגיד לא. בסדר. בהחלט, יש פעמים שצריך את זה. אבל לא מזה מתחילים. לא הזה בונים. זה מקרים של מציאות מסובכת, צריך לקבל הדרכה מה עושים במציאות הזאת. כן? אז כל זה באמת קשור למה שדיברנו בסוף שבוע שעבר, אבל צריך להוסיף על זה. כי כפי שהזכרנו, היום יש מצב שהאווירה החברתית מורעלת. יש רעל. יש מצב מסוכן. תראו לעצמכם, כן, היום יודעים שסיגריות לא פחות ממה שהן מזיקות לבן אדם שמעשן, הן מזיקות למי שמסביב יושב ליד העשן. תראו לעצמכם, אתם רואים חדר שבו יושבים אנשים מלא עשן סיגריות. מה אתם אומרים? איזה יופי, ניכנס לחדר, נשב, נתרגל לאוויר. ודאי שלא. אדם שחשובה לו הבריאות שלו, בורח משם. לא, לפעמים מוכרחים לרגע להיכנס, אין ברירה, אני חייב, משהו חשוב, לתפוס בן אדם. לא, אבל אני אצא משם כמה שיותר מהר. יש היום מציאות שהאווירה הציבורית, החברתית, מורעלת. למה היא מורעלת? כי אנחנו באים ובונים, אנחנו, כן, עם ישראל, לצערנו, קשור לחברה של בחוץ לארץ, לחברה המערבית, לחברה של הגויים, בונים מציאות שהאידיאל הוא לקלקל את הדיבור החברתי. מה? כן, פשוט. קודם כל, מה הבסיס של כל דיבור, של כל תקשורת? מה היינו? התחשבות, עדינות, רצון להיטיב. יש דבר אחד שלא אמרנו, כי זה כל כך פשוט. מה זה? להגיד אמת. כן? חז"ל עושים דיונים שלמים, האם באיזשהו מצב יוצא מן הכלל מותר לשקר כדי שיהיה שלום בין בני אדם. אבל בכל מצב נורמלי, בן אדם אומר אמת. עכשיו רבותיי, תחשבו, אני מניח שרובכם יודעים משהו, רב אופי שהייתי שמח אם כולכם לא הייתם יודעים, ממה שנקרא היום בחברה פרסומת. מה עושים בפרסומות? בפרסומות הכוונה היא להגיד את האמת? בפרסומות, בא בן אדם, רוצה לפרסם מוצר, הוא רוצה לבוא ולהראות, הנה הביצועים שלי הם כאלה, המוצר שלי מחזיק מעמד כך וכך שנים. ראיתם פרסומות כאלה? אני לא ראיתי פרסומות כאלה. מה עושים בפרסומת? באים בפרסומת אומרים, אתה תיקח את המוצר שלי, אתה תהנה מחיים נעימים וטובים. מה הקשר לחיים נעימים וטובים? מה אתה מפרסם? שמפור? מכונית, זה חיים נעימים וטובים? חיים נעימים וטובים, זו שאלה של בית, של משפחה, של עבודה. הבסיס הוא לשקר, לרמות. לא לשקר במובן שזה הפוך, גם זה יכול להיות. גם זה יש מצבים כאלה. אלא לבנות מציאות דמיונית שהיא בכלל לא קשורה למציאות, היא בכלל לא בונה למציאות. מה זה עושה? זה יוצא מצב, בא בן אדם היום, מחפש עבודה. אדם מחפש עבודה, מה הוא צריך לעשות? מישהו היה פעם בהדרכה, איך עושים רעיון עבודה? מה מדריכים היום? תיגש לרעיון עבודה, אתה חייב להגיד לאדם שמרעיין אותך, אני האדם הכי טוב לעבודה הזאת. אני בטוח שאני אצליח. תגיד לי, מאיפה אתה יודע את זה? אתה מכיר את המועמדים האחרים? עבדת כבר את העבודה הזאת? זה שקר, גאווה, העמדת פנים. זה באמת חוסר רצינות. כדי לבנות חברה מתוקנת, אנחנו היינו צריכים לבוא ולהגיד, שלום אדוני, אני הייתי רוצה להתקבל לעבודה. היכולות שלי, אני בעבר עשיתי כך, אני יכול לעשות את זה. עשיתי כך, אני יכול לעשות את זה. עכשיו, בעבודה שלך יש גורם חדש שאני לא מכיר. אני רוצה ללמוד את הגורם הזה, אני חושב שאני אצליח, אני אלמד, אני רוצה להתקדם, יש לי מוטיבציה להצליח. זה להגיד אמת. מה התוצאה? האדם שמקבל אותך או מקבל מישהו אחר, הוא שומע את האמת של כל אחד ואחד. הוא שוקל את הדברים ואף אחד לא מרמה אותו. הוא לא מצפה ממך להיות הכי הכי טוב בעולם בשביל העבודה הזאת. הוא מצפה ממך לעשות מאמץ ולנסות ללמוד את העבודה ולהצליח. לא יותר טוב? הרבה יותר טוב. אבל בונים חברה על מציאות של שקר. במקום לפתח תקשורת חברתית, מפתחים העמדת פנים חברתית. זה היום בנורא. הרי אחר כך האנשים האלה צריכים לעבוד יחד. אז מה יעשה עובד? הוא רוצה להוכיח לבוס שהוא הכי טוב. ככה מצליחים בעבודה? לא, בכלל לא. מצליחים בעבודה ידי זה שאתה מתמסר לעבודה, אתה מוכן ללמוד מטעויות, אתה משתף פעולה עם הבוס, אתה אומר לו מה אתה מבין ומה אתה לא מבין. אבל אם אמרת לו שאתה הכי טוב, אתה לא תגיד לו אף פעם שאתה לא מבין. אתה תפחד מזה, הרי אתה מאמין את עצמך כשקרן. עבודת צוות, שיתוף פעולה, הכל מבוסס על אמון. דיברנו על אמון בהתחלת הסדרה. על תקשורת תקינה, על לדבר אמת. אתה רוצה שהוא יתחשב בחסרונות שלך? יש לך חסרונות. תגיד לו אותם. תתחשב בו והוא יתחשב בך. לזה מחנכים? למה אני אומר את זה, רבותיי? ושוב, זה שייך לכל השיעור הזה. אנחנו חייבים לברוח מהאווירה המועלת. איך בן אדם בורח מזה? קודם כל, אדם עושה את עצמו לאדם ישר. אני קודם כל מכיר מה האמת, אני יודע איך צריך לדבר, אני בונה בחברה הקרובה אליי את הדברים בצורה תקינה ואמיתית וטובה ומתחשבת. מתוך רצון להיטיב, לא מתוך רצון לעשות לו שם. אחר כך, טוב, יש מצבים מסובכים, אני יוצא החוצה לחברה מקולקלת, איך מסתדרים? מה, יש מצבים קיצוניים? מה בא, יעקב אבינו בא ללבן, הוא אומר לרחל, אחיו אני ברמאות, הוא ירמה אותי, אני ארמה אותו חזרה. זה לא כדי לנקום, זה פשוט כדי להגן על עצמו. זה מצב מאוד קיצוני, רשע כמו לבן. מצבים רגילים, אבל שאנשים לא רשעים במידה כזאת. אבל יש מצבים מסובכים שצריך להתייעץ. איך מסתדרים? אבל אנחנו צריכים לדעת מהי המציאות החברתית האמיתית. ולא המדומה שכולם עכשיו מדברים עליה כאילו היא נתונה ובסיסי וקיימת, וזהו, זה, ככה זה. אין משהו אחר. עכשיו, מזה, אתם תבינו עוד יותר את הדברים שאני הבאתי לכם. יש פה דברים של רב צבי יהודה, שגם כן נכתבו לקראת הימים הנוראים. לקראת יום כיפור, זה התפרסם פה אפילו בערב סוכות כתוב על המאמר הזה. זה מאמר, אני מתכוון לציטוט העיקרי פה, הציטוט הגדול, מתחיל בתור ידיד קרוב. מה קרה פה? אתה בארץ ישראל לפני הרבה שנים, היה איזשהו עיתון. עיתונים, יש לנו ניסיון גבוה עם עיתונים כבר הרבה שנים. עיתון זה דבר בעייתי. מדוע? כי באים ואומרים שהתפקיד של העיתונאי הוא לתת לציבור מידע. זכות הציבור לדעת. מה זה זכות הציבור לדעת? עד הרבה, אמרנו קודם, אם אני רוצה לקנות מוצר, כדאי שאני אדע מה באמת הביצועים של המוצר. אני רוצה לקנות אוכל, כדאי שאני אדע מה המרכיבים של האוכל. את זה העיתונות עושה? בדרך כלל לא. מה העיתונות עושה? היא מגלה את כל הדברים המכוערים. למה זה דומה? בואו נגיד ככה, יש בעיה, אחד הדברים אולי לא כל כך נעים לדבר על זה, אבל אחד הדברים הכי יסודיים במערכת הבריאות, זה מערכת ביוב תקינה. ככה, כן? אם אין מערכת ביוב תקינה, זה מאוד מסוכן לבריאות. מי שזוכר, היה לפני כמה שנים מצב, התפוצץ צינור ביוב מרכזי בתל אביב. צריך מערכת ביוב תקינה. עכשיו, בן אדם, כל אזרח, יכול לקלקל הרבה מאוד במערכת הביוב. הוא יזרוק לביוב כל מיני דברים, כל מיני חומרים רעילים, כל מיני דברים שיגרמו לסתימות, קודם יגרמו לסתימות אצלו בבית, אחר כך בצנרת הכללית. אז בוא נגיד, מטעם זכות הציבור לדעת, יש לי רעיון. בכל חדר שירותים נשים מצלמה, מצלמת וידאו. ונעביר את התמונות האלה חי, באופן מתמיד, לכל הבתים בעם ישראל. כל בן אדם במקום עבודה, בבית, אולי אפילו בבית המדרש, יהיה לו בטלוויזיה, הוא יוכל לראות מה עושים כל האזרחים בשירותים. זכות הציבור לדעת. זה טוב? רבותיי, באמת. כן, אף אחד לא יצא להסתכל על התמונות האלה. למה? זה מגעיל. אז מי שמכניס הביתה במציאות הנוכחית טלוויזיה, הוא פשוט מתרגל למציאות של דבר מגעיל. מה מראים בטלוויזיה? את כל הצילומים של הדברים, כן, מראים, אם יש חס וחלילה רצח, אז מראים את הגופה. יש פיגוע, מראים גופות מרוטשות. וגם שאין, אז ממציאים סיפור דמיוני שההוא נרצח וההוא מת וההוא ככה ומראים כל מיני תמונות זוועה. יש מחקרים מדעיים שהדברים האלה משפיעים מאוד מאוד באופן שלילי, לדי על ילדים, גם על מבוגרים. טוב, הם מראים לא רק רצח, כן, מראים עריות, דברים לא צנועים, ומדברים הרבה מאוד לשון הרע. גם העיתונים. זה לשון הרע בצורה מודפסת. אז פעם היה בארץ ישראל עיתון שהוא הוגדר כעיתון שהולך על פי התורה. קראו לזה עיתון היסוד. ורב ציודה הכיר את העורך העיתון הזה, מי שיסד את העיתון, זה מה שהוא כותב, בתור ידיד קרוב לרב ישראל חבס, זה מלפני המלחמה הקודמת, מלחמת העולם הראשונה עוד, אז העיתון הזה היה אמור להיות עיתון קשר. מה זה עיתון קשר? עיתון שמתייחס לדברים חיוביים. עיתון שבונה. עיתון שלא מחפש כל הזמן חסרונות ושערוריות. אז מה קרה? העיתון הזה התקלקל. אז כותב, פרסם רב ציודה מאמר, והמאמר הזה היה מספיק חשוב לו שהוא הדפיס אותו בספר שלו אחר כך בלנתיבות ישראל. זה חלק א' של לנתיבות ישראל, רב ציודה הוציא את הספר הזה בעצמו, ועוד בזמן מלחמת ששת הימים, כשהוא היה במלוא כוחותיו, הוא הכניס את המאמר הזה, כך שהוא לא ראה את זה רק בתור מאמר חד פעמי. כן? תראו מה הוא כותב פה, בתור ידיד קרוב, מי שהכיר את העורך ואת העיתון והכל, ואין, אני מדלג כאן לשורה השישית, הנני מחויב עכשיו בייחוד בימי הרחמים והתחנונים, ימי אלול, תחילת תשרי, הסליחה והתשובה, לקרוא ולהזכיר. הוא קורא להם ברחמים ובתחנונים, הוא מתחנן בפניהם ובדאבון לב. אל היסוד ועל ידו את מושכי איתנו, העת שלנו וחובלי ציבוריותנו, לקרוא להם לסליחה ולתשובה. מה קרה? כולכם, כולכם, הוא קורא, חוסו נא לעצמכם ועלינו כולנו, על כל החברה, על נפשכם ועל כבודכם, על כבוד התורה והיהדות הנאמנה, על כבוד השם יתברך, עם סגולתו ויצחם דתו, והפסיקו את הזלזולים והלבנות האישיים והדדדיים. שעלו כספחת פועה במחננו עד לבלי נסות. אתם נכנסתם כאן לאווירה של העיתונות הלא תורנית, שהיא רואה את התפקיד של העיתון להעליב, לזלזל, לתקוף, לגלות את כל הזבל ואת כל הזוהמה שיש בעולם. רבותיי, אתם הורסים את האווירה הציבורית. אתם מרעילים את החברה. זה לשון הרע ציבורית. לשון הרע חברתית. כי כולם קוראים את זה. הרי טוב, פה בכלל זה כן, עיתון על פי התורה, אז כולם מכניסים אותו הביתה, וכולם סומכים עליו. ואם הם מעליבים, אז כנראה שיש להם היתר לזה מהתורה. אומר רב ציודה, אין בזה שום היתר. כן, תראו בסוף הפסקה הבאה, חמש שורות מסוף העמוד, זה אצלכם לא סוף העמוד, אבל תראו אולי את ההפסק. בשם הדומה לשם שמיים אני מתכוון ועושה? מלחמת מצווה אני לוחם בזה? לא, גם לשם שמיים וגם למלחמת מצווה לא משתמשים בעלבונות ולא משתמשים בביזויים. הוא מביא לזה מקורות, מהנציב, מתלמידי הגאון מווילנה, על החומר האיום, כלומר כמה חמור, כמה זה דבר איום ונורא, עניין לשון הרע ושנאת חינם, שבא לא רק בן אדם לחברו, אלא גם וביותר לחיי הציבור של כל ישראל. זה גם בענייני ציבור, לא, ענייני ציבור לא מטיבים לשון הרע. מה זאת אומרת? מה, אסור להתנגד? ודאי שמותר להתנגד. אנחנו הרבה פעמים קמים ואומרים, לא, אנחנו לא מסכימים, לדוגמה, לוותר על ארץ ישראל. נכון? אנחנו קמים ומפגינים, ואנחנו לא מעליבים ולא מבזים. לא אומרים, פלוני טיפש, ההוא רשע, קל וחומר, לא דברים יותר חמורים, כן? ההוא דומה לסוני ישראל זה או אחר. יש עיקרון שכתוב אצל הרמב״ם באגרות שלו. אפשר לחלוק בכבוד. רמב״ם היו לו כמה מחלוקות חריפות מאוד עם רבנים בזמנו. אפשר לחלוק, אפשר להגיד דברים החלטיים ולהתייחס לשני בכבוד. זה גם בענייני ציבור צריך לעשות. ומי שבא ואומר, לא כולם יודעים, וזה, זה, כן, השר הזה, ראש הממשלה הזה, הפקיד ההוא, הזה, הוא, הם כולם מושחתים, כולם זה, כולם רשעים. זה לשון הרע חברתית. וקל וחומר שאם זה הופך למנהג, למה עושים בליל שבת, יושבים מסביב לשולחן ומתחילים לדבר על פלוני ועל אלמוני ועל זה ועל זה ועל זה. כולם רמטכ"לים, כולם ראשי ממשלה, כולם יודעים להעביר ביקורת. זה הגר שהעיתונים הכניסו אותנו אליו. הנה, מהעיתונים, זה התחיל מעיתונים המודפסים, אחר כך חבל, לרדיו, טלוויזיה והכל. כולנו יודעים להעביר ביקורת. מה זה עיתונאי? זה אדם שלא מומחה לשום דבר, והוא מעביר ביקורת על כל המומחים. כן, יש דבר כזה. יש כתב מומחה לענייני כך וכך, שבעצמו אף פעם לא למד את המקצוע. אז למה הוא כתב מומחה לזה? כי הוא יודע להעביר ביקורת. חוכמה גדולה להעביר ביקורת. יכול לקחת כל בן אדם ולחתוך אותו לחתיכות. זה בדיוק העניין של לשון הרע. החולצה שלך לא יפה, ופה זה מקומט, ובכלל האף שלך לא יפה, והאוזניים שלך גם מקומטות, והפנים שלך לא יפות. אפשר להשפיל בן אדם ככה עד עפר. כשזה נהפך להתמחות, תראו את ההמשך פה ברב ציודה. כל הגורמים והאמתלאות, כל התירוצים בעולם, כל הסיבות בעולם, אינם מחפים על חרפת הקביעות הזאת של חוכמות של העקיצות, הזלזולים והלבנות האישיים. המופרשים והמורכפים. Okay? זה נהיה חוכמה. מה התפקיד של מראיין בתקשורת? לקחת בן אדם ולסבך אותו. להתקיף אותו. לגרום לו למבוכה. כן? Okay? בדיוק. עקיצות, זרזולים, אלבונות אישיים. זה נהיה מקצוע. זה נהיה חוכמה קבועה. שום דבר לא מצליק את זה. מה זה שוב בבק? גם לא מחלוקת אמיתית. כן? אני סובר שהיהודי הזה הוא מסוכן לעם ישראל, פיקוח נפש לעם ישראל. יפה. תתנגד אליו. תגיד את דעתך. תסתור את הדעות שלו. אל תעליב אותו. קל וחומר לא להפוך את זה למצב קבוע של בחילות, וזה, הוא לא בסדר, והוא לא זה, והוא לא זה. אולי הוא בן אדם טוב וישר, אבל טועה. אז בגלל שהוא מושחת, הוא יותר טועה? אולי דווקא אם הוא אדם ישר, הוא יותר טועה. הוא טועה, נכון? הצד הזה, הדבר הזה, אם יעשו את התוכנית הזאת, זה יהיה סכנה נוראית לעם ישראל. אז הוא רשע? הוא חושב שהוא מציל את עם ישראל, הוא טועה, עושה דבר מסוכן. למה להעליב אותו? יש כלל בהלכות לשון הרע, בחפץ חיים. מביא החפץ חיים בשם חז"ל, כשאני מספר לשון הרע לזולת, כל הזכויות שיש לי עוברות אליו. משהו איום ונורא. אם חז"ל לא היו אומרים את זה, לא היינו מדמים דבר כזה. בדרך כלל כל אדם, יש לו זכויות, יש לו חובות, יש לו מצוות, יש לו עבירות. אין אדם שלא יחטא. אז הוא צריך לקבל עונש או לחזור בתשובה על החטא שלו, והוא צריך, ויש לו, ברוך השם, כל המצוות שהוא עשה, יש לו את הזכויות. אומרים חז"ל, יש דבר שטורף את כל הקלפים. יבוא צדיק, הוא צדיק, ויספר לשון הרע על הרשע, הרשע מקבל את כל הזכויות של הצדיק. היום ונורא. למה? כי לשון הרע הוא חטא כזה חמור, הוא זלזול כזה ביכולת הדיבור. מה אנחנו מדברים? על כוח הדיבור של האדם. זה הורס את יסוד האישיות. זה ההפך מעשיית הטוב, מלרצות להיות טוב לשני. קדוש ברוך הוא כביכול מפצה על זה. הוא אומר, אתה לא מוכן לעשות טוב לשני, אני אעשה טוב לשני, על חשבונך. כל מה שאתה לא תרמת לו, אני אקח ממך ואני אתן לו. זה דבר נוראי, אבל זה מה שחז"ל אומר. כן.
כתוב שאם יש איזה, נגיד בן אדם שיש איזה חשש עליו, שיש שאמרו איזה משהו, אז אם הוא מוחזק צדיק או בינוני, אז מלמדים עליו זכות, אבל אם הוא רשע, אז לא מלמדים עליו זכות, אפילו שזה לא יודע.
שאלה היא מה זה רשע. אם הוא רשע שאתה יודע שהוא בן אדם, לדוגמה, בא בן אדם, אומר, הוא מחלל שבת במקום שכולם שומרי שבת. מצפצף על כולם. הוא גנב, הוא חלילה רוצח. אז באו ואמרו, יכול להיות שהוא עשה עוד משהו. שם שייך הכלל שאתה אומר, אבל זה גם כן לא מתיע. זה אומר שמותר לך לבוא ולהגיד, כל זה, אלימות זכות, זה כשיש נתונים, יש עובדות. אלא אתה לא בטוח אם הוא פירש את העובדות בצורה נכונה. אבל מראש אסור לספר עובדות שליליות על מישהו אחר. כל מה שאמרת לא מתיע. מה? לא, 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 סליחה, לשון הרע זה על אמת, לא על שקר. אם זה שקר זה הרבה יותר חמור. לשון הרע פירושו שאדם עשה דבר רע ואתה מספר לאחרים את הדבר הרע הזה. זה לשון הרע. הוא באמת עשה את זה, הוא התכוון לעשות את זה, ולך אסור לספר. זה לשון הרע. רב ציודה פעם כתב, אני הבאתי רק מאמר אחד של רב ציודה, רב ציודה פעם כתב מחאה ציבורית. מדוע? חוקקו בכנסת חוק לשון הרע, ששם היה מוגדר שלשון הרע זה שקר. ורב ציודה מחה, הוא אומר לא נכון, על פי התורה, על פי ההלכה, לשון הרע זה אמת. על שקר זה עוד יותר גרוע. ואסור לספר לשון הרע על אמת. גם כן אסור לספר עליו לשון הרע.
אבל לעמים מותר.
זה קבע משהו, גם שאלה מי זה רשע. אתה נכנס כאן לבעיה הלכתית מאוד מאוד מסובכת. באופן פשוט יש בעיה גדולה מאוד בכלל להגדיר בן אדם כרשע. הוא גנב? הוא רוצח? אתה לא מכיר בן אדם כזה. גם בחדשות, לעתים רחוקות מגיעים לבן אדם כזה. אלא מה קרה? כן, היה לנו פרשה לפני כמה זמן, יש אנשים שחשודים בדבר מסוים. חשודים, יכול להיות שעוד חצי שנה, שנה, הם יעמדו למשפט והם יהיו לגמרי זכאים. זה מתאים לך לספר לשון הרע עליהם? הם בגדר רשעים? הם בכלל לא בגדר רשעים מבחינה הלכתית. זה לא קשור, זה לא קשור בכלל לנושא. לך אין שום היתר לספר לשון הרע. מה עוד שאתה יודע מה שעושים בתקשורת. מספרים בכותרות גדולות שהשימו פלוני בכך וכך. ואחר כך, כשמזכים אותו, אתה בכלל לא רואה את זה, לא שומע את זה, כי אתה לא קורא בעמוד לפני האחרון של העיתון בפינה למטה שכתבו את זה שהוא זכאי. כבר קרה לכמה אנשים במדינת ישראל. גם לידידים שלנו, גם לאנשים שאנחנו לא אוהבים אותם. אבל הם היו זכאים. צריך להיזהר מאוד בדברים כאלה. בן אדם השם, כשהוא הופיע בפני בית דין, ויש שני עדים שהעידו עליו, ורבנים פסקו שהוא עשה כך וכך, אז בן אדם השם. לפני כן הוא לא השם. אל תכניס פה מושגים שבשעים במקום שזה לא שייך. וגם השאלה היא מה מותר לך? כן? זה לא מתאים לך לשון הרע.
יש איזה... נראה לי בסיפורים...
פה מדובר בדבר הרבה יותר, רגע, פה מדובר בדבר הרבה יותר חמור. שים לב למה שרב ציודה אומר. רב ציודה מדבר כאן על מציאות של מחלוקת ציבורית שהיה ברור, לא היה שום ספק. בא יהודי אחד ואומר השני, בא רב אחד ואומר, מה שהרב הוא אומר זה מזיק לעם ישראל. ציודה לא אמר, אל תגידו שאתם מתנגדים. הוא לא אמר, אל תפרסמו את הדעות שלכם. הוא אמר, אל תעליבו את השני. יש הבדל עצום. אני חולק על הרב ההוא. בסדר גמור. אני אכתוב מאמר מפורט, למה זה לא נכון, מה לדעתי כן נכון, אבל אני לא מעליב אותו. הוא נשאר רב, אני מכבד אותו. גם אם הוא לא רב, אני מכבד אותו. ועד הרב, אני מכבד, במיוחד, בגלל שיש לו איזה עניין של כפור תורה. מחלוקת ציבורית לא נותנת לבן אדם זכות להעליב את השני. זה הנקודה של המאמר הזה. עכשיו, עוד רגע, אני אקרא לכם משהו יותר מזה. אבל בואו תראו עדיין מה קורה פה במאמר הזה. כן? הנה, מה שאני אמרתי, תראו ב... הפסקה שהתחלתי קודם, כל הגורמים והמטלאות, בשורה הרביעית, מתחיל משפט כזה. ואם לפי דעת מי מאיתנו יש משגה וקלקול, באיזה מהדרכים והתכסיסים של חברו, כן? האדם השני מקולקל, הוא עושה דבר לא נכון. שורה הבאה, הלא יש מקום לדרוש ולתבוע, להעיר ולהוכיח כהוגן ובמרץ, אבל לא בשנאה ולא בביזוי חס ושלום, לא בהונאת דברים, ולא בלשון הרע ושנאת חינם השם ישברנו. ולא, קל וחומר, בקביעות האיומה כזאת, שזה נהפך לסגנון קבוע, להרוס את היסוד ולעקוב את המישור. אני מדלג פסקה אחת, הרבו חיוב ומעטו שלילה. הוסיפו אהבה ובטלו שנאה. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו. כן, זה הפסוק שרצה לתמיד היה אומר, זה היסוד של כל לשון הרע וכל המידות הטובות. כן.
אם אנחנו מוצאים מנקודת המחש, לשון הרע אנחנו לא אומרים כדי למנוע מבט שלילי.
כן.
גם כשאני אומר, נגיד למשל על רב מסוים, הרב הזה אני לא מסכים איתו בגלל, נגיד שהדעה שלו פשרנית מדי, אז זה ששומע אותי יכול לקחת את הדבר הזה ולהגיד בעצם, הרב, אני כאילו...
כאילו שאתה אומר ביקורת אישית על הרב, נכון.
ואז הוא אומר, הרב הזה יש לו דעה פשרנית, ואז הוא הולך ואומר את זה...
לכן הדברים, של הרמב״ם חשובים מאוד לשני הכיוונים. כשהרמב״ם כותב שאפשר לחלוק בכבוד, אנחנו לומדים מזה שני דברים. שמי שעושה מחלוקת צריך לדבר בכבוד, ושמי שמדבר בכבוד מותר לו לחלוק, ושהשני לא יומד מזה לחלוק לו בכבוד. מובן? כלומר, צריך לחזור ולהדגיש כל הזמן, ולפעמים, כשהאווירה החברתית מועלת, כמו שאמרתי, צריך להיזהר. מה אני עושה? אני בא ואומר, מישהו שואל אותי, מה דעתך על מה שהרב ההוא אמר? אז אני מקדים ואומר, אני מכבד את הרב ההוא. הוא אדם רציני, הוא אדם גדול, אולי הוא גדול ממני, כל דבר לפי העניין, אני משבח אותו, מכבד אותו, ואחר כך אני בא ואומר, אבל לדעתי הדבר הזה לא נכון. ואני אומר, למה הוא לא נכון? יכול להיות שאני אגיד, זאת עמדה פשלנית. אני אומר את זה על העמדה, ואני מכבד את הדבר. והרבה פעמים חשוב להדגיש את זה, כי אם אתה נמצא במצב שכולם מכבדים את הרבנים, ואין בעיה חברתית של חוסר כבוד, ושוב, לא רק לגבי רבנים, כן? של חוסר כבוד כלפי כל בן אדם מישראל, אז, טוב, בסדר, זה פעם לא אמרתי שאני מכבד אותו, אבל גם לא זלזלתי בו. אבל כשאתה נמצא במצב שכולם, כמו שאתה אומר, אני אגיד זאת עמדה פשלנית, והשני יגיד, הוא אמר שרב הוא פשלן. אז אני צריך להקדים להגיד שאני מעריך את הרב ומכבד אותו. תראו פה את הדברים שלו יוציא יודע שהבאתי לכם בדף, בצד, תהפכו את הדף על הצד. זה מתוך, כפי שכתבתי, מתוך שיחה ליום כיפור. שיחות היוציא יודע על מועדים, זה שיחה ליום כיפור. כדי לקבל סייעתא דשמיא, שאנו מבקשים יום יום בתחנונים ובסליחות, כדי שריבונו של עולם יתייחס אלינו בזכות. מה עושים? יהודי בא, מתחילת חודש אלול, עד יום כיפור, כל הזמן הוא מבקש ריבונו של עולם, תסלח לי, תעזור לי. נכון? זה מה שאנחנו רוצים. כדי לקבל את זה, נזכור בשעות אלה, להתמלא בכל האיברים האגידים שלנו, בכל האישיות שלנו. מכף רגל ועד ראש, להתמלא בעין טובה ודיון לכף זכות על כל אחד מישראל. אין כאן לא צדיקים ולא רשעים, יש כל אדם מישראל. עוד רגע, יש פה פירוט של זה. וקל וחומר, כל תלמיד חכם מישראל, כל בן תורה מישראל. ככל שנקיים את זה ובכל האיברים והגידים שלנו, המחשבות והסגנונות שלנו, כמה שבאמת נתמלא חסד ולימוד זכות, אז במידה זו, גם היום המיוחד הזה, יום כיפרו של חסד וזכות, יחפה עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. לפני יום כיפרו חייבים לבקש סליחה מהחבר, על קל וחומר שצריך לבדוק את היחס הבסיסי. נתרומם כולנו, נתקדש כולנו, מה זה, איך מתרוממים, איך מתקדשים, נתמלא כולנו באהבה לכל ישראל ממקור הבוחר בעמו ישראל באהבה. לכל המדרגות שבישראל, שים לב, לכל חוזש בתשובה שבישראל, בין שנמצא בדרכי תשובה, ובין שאינו נמצא בדרכי תשובה. לנבוכים שבנו כולם. מה זה יהודי שלא נמצא בדרכי תשובה? זה יהודי שהוא לא צדיק. כן? דיברת על רשעים. מה? הוא לא חוזר בתשובה. לא, גם אותו צריך לאהוב. יש על זה הלכות, ויש על זה דברים ארוכים, שכבר דיברנו עליהם בשיעורים בשנה שעברה. על כל המקורות הגדולים של גדולי ישראל שיש, שצריך לאהוב כל אדם מישראל, גם מי שחוטא. נזכה לדון לכף זכות ולידיעה שניצוץ הקדושה נמצא בכל אחד מישראל. כדברים הידועים של הרמב״ם, שבפנים יש לכל אדם מישראל רצון לקיים את התורה, רוצה אני, אלא שצריך קביעה וסיוע. מה אומר הרמב״ם? מדובר שם על אדם שחטא, ובית הדין הולך להכריח אותו לגרש את אשתו. מצב מאוד מאוד חמור. אבל יש הלכה. אם אדם מגרש את אשתו, לא מרצונו, הגט פסול. אז מה עושים? אומר הרמב״ם, נותנים לו מכות. זה בית דין, כן? סתם אדם אסור לתת מכות. אסור, זה איסור דאורייתא לתת מכות לאדם אחר מעם ישראל. בית הדין מותר לו במצבים מסוימים לתת מכות. אז בית הדין בא, תופס את היהודי הזה שצריך לגרש, ומתחילים, אומרים לו, אתה לא מגרש, ניתן לך מכות. מתחילים לתת לו מכות, אז הוא אומר, טוב, אני רוצה לגרש. מה זה רוצה? מה זה רוצה? הוא רוצה, הוא לא רוצה לגרש, הוא רוצה להיפטר מהמכות. מהרמב"ם נכון. יש לו נשמה ישראלית. בנשמה שלו הוא רוצה לקיים את המצוות. ההלכה אומרת שהוא חייב לגרש את אשתו. הנשמה שלו רוצה את זה. אלא מה, יש לו יצר הרע. אז עכשיו, את היצר הרע כפינו. אז מן, דובר בבן אדם רשע. וגם האדם הרשע הזה, אנחנו יודעים שהרצון הפנימי שלו הוא לקיים מצוות. הרצון הפנימי שלו הוא לעשות כפי שהתורה מצווה. ולכן, מתוך אהבה, אני ממשיך בפנים, מתוך ידידות, מתוך הבנה זה את זה, נזכה ליום הכיפורים הזה, יום החסד, הרחמים והחנינה. אין ספק שריבונו של עולם מתגלה אלינו, מופיע שכינתו עלינו יותר ויותר, מתוך שנתמלא דיון לקו זכות, נזכה ליחס של זכות עלינו, מתוך מידה כנגד מידה. אדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יתייחס אליו בצורה יפה, הוא צריך להתייחס לחברו, ולמי שלא כל כך חברו, כן, כל ישראל חברים, לכל אדם מישראל בצורה חיובית של לימוד זכות, לרצות בטובתו, לאהוב אותו, וקל וחומר לדבר אליו בעדינות, בהתחשבות, התחשבות פרטית והתחשבות ציבורית. נעבר בדיון לקו זכות, נתמלא בכל שיעור הקומה שלנו בזכות לכל אדם מישראל ועל כל בן תורה מישראל, ועל כל הדרכים והסגנונות השונים שבישראל. זה יגיד, זה רשע, זה יגיד, זה רשע, יופי. כן? צורה כזאת לא נצא מזה. יש הרבה דרכים, הרבה סגנונות. חלק מהם טובים, חלק מהם לא טובים. אבל אנחנו מלמדים זכות וחיוב וחסד על כל אדם מישראל. מתוך כך נזכה באיזה השם לזכות עלינו ובתוכנו. ונהיה זכאים באמת ובאמיתיות לזכות התשובה השלמה, לסייעתא דשמיא, לטהרה ולקדושה, ולהמשך שלמות שכלול וחתימה טובה לנו ולכל ישראל. אז זה העניין של תקשורת חברתית. אנחנו עוד נמשיך בנושאים האלה, בעזרת השם, שבוע הבא יש יום עיון לט"ו בשבט, ואני אתן שם שיעור בשעה הזאת, שגם כן קשורה גם לט"ו בשבט, קשורה גם לט"ו בשבט וגם לנושא שאנחנו עובדים עליו כל הזמן.